שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ממש ארוך, 28 דקות. כמו שראינו אתמול, קרן זה לאו דווקא קרן, כלומר זה לא דווקא נגיחה של שור, אלא זה בעצם כל דרך שבהמה הזיקה בצורה שהיא לא אורחי, זה לא הדרך הרגילה שלה, זה לא מה שהיא עושה באופן טבעי, זה קצת משונה. מצב כזה נקרא קרן ויש בזה חומרה וכולה. חומרה זה שהוא משלם על זה גם ברשות הרבים, וכולה זה שזה רק חצי נזק ולא נזק שלם, אלא אם כן זה קרה שלוש פעמים. אז את זה כבר אמרנו, ועכשיו נראה משנה שמפרטת על זה. ונחלק את המשנה לארבעה שלבים, החלוקה הזאת תהיה חשובה לנו להמשך. אז שלב ראשון זה כותרת, אומרת המשנה, חמישה תמין וחמישה מועדין. יש חמישה מצבים שלגביהם הבהמה היא תמה ולכן זה יהיה רק חצי נזק, ויש חמישה מצבים או דברים שבהם היא מועדת. זה לא נחשב משונה שהיא עשתה את זה, ולכן זה יהיה נזק שלם. זה הכותרת, חמישה תמין וחמישה מועדין. השלב השני זה פירוט של חמשת התמים. המשנה מפרטת, הבהמה לא מועדת לא לגח ולא לגוף ולא לשוח ולא לרבוץ ולא לבוט. לגבי כל אלה אם היא עשתה את זה זה משונה, ולכן זה נחשב תם וחצי נזק. זה השלב השני במשנה. בשלב השלישי יש לכאורה חמישה מועדים, אבל אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשרות אחת זה להבין שכאן באמת המשנה מפרטת את חמשת המועדים מהכותרת הראשית, כי כאמור בשלב הראשון הכותרת את החמישה תמים וחמישה מועדים, אז בשלב השני פרטו את התמים, ועכשיו בשלב השלישי מפרטים את המועדים. כך אפשר היה להבין, זו הבנה אחת. אבל בגמרא אחרי זה נראה שיש הבנה אחרת, וזה שאפשר להבין שבאמת חמשת המועדים כאן זה לא חמשת המועדים של הכותרת, אלא חמשת מועדים של הכותרת, זה פשוט אותם תמים, אם הם עשו את זה שלוש פעמים, אז הם נהיים מועדים. ואילו כאן, מה שהמשנה מפרטת עוד מועדים, זה פשוט רשימה נוספת של מועדים, ולא המועדים של הכותרת. אלה שתי אפשרות להבין. כרגע בוא נבין כמו האפשרות הראשונה, שכאן המשנה פשוט מפרטת את חמשת המועדים של הכותרת, ובכל אופן, מה הם באמת המועדים שהמשנה מפרטת כאן? אז השניים הראשונים זה שן ורגל, שאם זה קרה ברשות הניזק, כלומר בחצר של הניזק, אז משלמים ומשלמים נזק שלם, לכן זה מוגדר כמועד. השלישי זה שור שהזיק שלוש פעמים, אז כמובן שהוא מועד. הרביעי זה שור תם, אבל הוא נגח ברשות הניזק, שהמשנה מחדשת שהוא חייב נזק שלם, נדבר על זה בהמשך. והחמישי זה אדם, אדם הוא תמיד מועד ומשלם נזק שלם. עד כאן חמשת המועדים שהמשנה מפרטת בשלב השלישי. השלב הרביעי זה שפתאום אומרת המשנה, יש עוד מועדים, וזה חיות רעות. יש חיות שבניגוד לשור, הן תמיד מזיקות, זה הדרך שלהם, ולכן הן תמיד נחשבות מועדות אם הן נשכו או משהו כזה, וזה זאב, אריה, דוב, נמר, ברדלס, נחש. רבי לזר אומר שזה דווקא כשהם ככה מהטבע, חיות בר, לא כשהם בני תרבות, חוץ מנחש שאותו אי אפשר לתרבט, ועד כאן השלב הרביעי, החיות הרעות שהן תמיד מועדות. אז עד כאן הפירוט של המשנה. שוב שנזכור, חילקנו לארבעה שלבים. שלב ראשון הכותרת, חמישה תמים וחמישה מועדין. שלב שני, הפירוט של התמים. חמישה תמים זה שהיא לא מועדת לגח, לגוף, לשוח, לרבוץ ולבוט. שלב שלישי, יש פירוט של חמישה מועדים, אבל לא ברור לנו האם זה חמשת המועדים מהכותרת או עוד חמישה מועדים. בכל אופן זה שן רגל, שור שהזיק שלוש פעמים, שור תם, אבל שהזיק ברשות הניזק, ואדם. ושלב רביעי, עוד דברים מועדים, וזה חיות רעות, זאב, אריה, דוב, נמר, ברדלס ונחש. רבי אלעזר אומר, אלא אם כן הם בני תרבות, חוץ מהנחש, ועד כאן המשנה. את הגמרא לגבי המשנה הזאת נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על מה שהזכרנו, שאם שור תם נוגח ברשות הניזק, אז הוא כבר משלם נזק שלם, נדבר על זה. בסעיף השני נדבר על אחת הדוגמאות של התמים, וזה לרבוץ, שבהמה לא מועדת לרבוץ על כלים ולשבור אותם. ובסעיף השלישי, ובזה נסיים, נדבר על החיות המסוכנות מהשלב האחרון של המשנה. אז סעיף ראשון זה לגבי שור תם שנגח בחצר הניזק. הזכרנו את זה במשנה, אבל לפני שנראה מה הזכרנו במשנה, בואו נקדים שיש בזה מחלוקת תנאים. שרבנן אומרים שגם בחצר הניזק שור תם משלם רק חצי נזק, אבל רבי טרפון אומר בחצר הניזק הוא משלם נזק שלם. שוב שנזכור, לרבנן עדיין חצי נזק, לרבי טרפון נזק שלם. זו מחלוקת תנאים. עכשיו בוא נראה מה המשנה שלנו אומרה לגבי זה, ולכאורה יש בזה סתירה בין השלב השני של המשנה לשלב השלישי. בשלב השלישי, שם המשנה מפרטת אוסף של מועדים, אז כתוב במפורש שאחד מהם זה שור תם ברשות הניזק, שהוא משלם נזק שלם, כמו רבי טרפון. זה בשלב השלישי של המשנה. לעומת זאת, בשלב השני של המשנה, כשמשנה מפרטת את רשימת התמים, אז שם כתוב ששור שנוגח הוא משלם חצי נזק, ולכאורה מדובר שם גם אם זה קורה ברשות הניזק. עדיין זה רק חצי נזק. עכשיו, למה אנחנו אומרים שזה גם ברשות הניזק? כי הרי בהמשך, בשלב השלישי, כשמשנה מביאה דוגמאות למועד של שן ורגל, הרי שן ורגל זה ודאי רק בחצר הניזק. אז אם השלב השלישי זה בחצר הניזק, אז מן הסתם גם השלב השני זה בחצר הניזק, כי כל המשנה היא באותו מקום, ובכל זאת מה ראינו? שהוא משלם חצי נזק, כמו רבנן, ולא כמו רבי טרפון. אז שוב, לסיכום, בשלב השלישי כתוב במפורש, שור תם ברשות הניזק זה נזק שלם, לכאורה כי זה כמו רבי טרפון, לעומת זאת בשלב השני מדובר על שור תם, ולכאורה זה גם בחצר הניזק, וזה רק חצי נזק, זו הסתירה במשנה, ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה תירוצים. התירוץ הראשון אומר שמואל, מה הבעיה? ריש הרבנן, סייפה רבי טרפון. באמת, יש מחלוקת תנאים בתוך המשנה עצמה, זה תירוץ ראשון, אבל כמובן, זה לא תירוץ מעולה, אנחנו מעדיפים לא לחלק משניות באמצע ולהגיד הריש הזה תנא אחד והסייפה זה תנא אחר, לכן עוברים לתירוץ השני. התירוץ השני, אומר רבי אלעזר בשם רב, באמת, כל המשנה זה רבי טרפון, ולפי זה הסייפה מובנת, אם הוא נגח ברשות הניזק, אז זה נזק שלם, לגבי הרישה, שכאמור לכאורה גם זה ברשות הניזק, כי כאמור גם שן ורגל זה ברשות הניזק, אז למה בכל זאת על קרן שם הוא חייב רק חצי נזק? אז אומר רב, כי את הרישה צריך להעמיד בחצר מיוחדת. עכשיו, כשאני אומר כאן רישה, אני מתכוון גם לקרן של השלב השני, שזה חצי נזק, וגם לשן ורגל של השלב השלישי, שזה נזק שלם, ואת כל זה צריך להעמיד בחצר שהיא באמת שייכת במידה מסוימת לשני האנשים, גם למזיק וגם לניזק, אבל היא שייכת לשניהם, אבל לא בצורה שווה. כלומר, מצד אחד רק לניזק מותר להכניס לשם פירות וכלים וכאלה, מצד שני, לשניהם, שימו לב, לפי התוספות, לא לפי רשי, לשניהם אסור להכניס לשם שברים. עכשיו, ממילא, לגבי שן, כיוון שהניזק הכניס לשם את הפירות ברשות, והמזיק הכניס לשם את השור שלא ברשות, אז זה נחשב כמו שן ברשות הניזק, ולכן הוא חייב. לעומת זאת, לגבי קרן, אם שור נגח שם שור, אז כיוון ששניהם הכניסו שלא ברשות, אז זה לא נחשב שזה היה בחצר של הניזק, כי שני השברים לא היו אמורים להיות שם, ולכן לגבי קרן, זה כן יהיה חצי נזק, אפילו לפי רבי טרפון. זה התירוץ השני. שוב, בסייפה של המשנה מדובר ממש בחצר הניזק, ולכן זה נזק שלם לפי רבי טרפון. ברישה, כלומר, כשהמשנה דיברה על קרן, וכשהמשנה דיברה על שן, מדובר ברשות שהיא במידה מסוימת של שניהם, אבל רק לניזק מותר לשים פירות וכלים, ולשניהם אסור לשים שברים, ולכן לגבי שן זה נחשב ברשות הניזק והוא חייב, לגבי קרן זה נחשב שלא ברשות הניזק, ולכן גם לרבי טרפון זה רק חצי נזק. זה התירוץ השני. הבעיה עם התירוץ הזה זה שמקשה רב זביד, הרי כשהמשנה אמרה שהוא חייב על שן נזק שלם, אז המשנה הדגישה שזה דווקא אם היא אכלה דברים שראויים לה, למשל פירות, אבל אם היא אכלה דברים שהיא לא אמורה לאכול, למשל כלים, אז זה כבר דבר משונה, וממילא זה כבר לא מוגדר שן, אלא נחשב קרן, כי קרן זה כל נזק משונה, ואז ממילא היא לא תשלם נזק שלם, אלא רק חצי נזק. זה מה שאפשר דייק מהמשנה, אבל זה קשה, כי הרי אם אנחנו אומרים שכל המשנה רבי טרפון, אז גם כשזה משונה, כמו שבמה אכלה כלים, עדיין הרי לפי רבי טרפון. כל זה ברשות הניזק, אז זה נזק שלם, לא חצי נזק, והרי כאן נאמנו את המשנה, בחצר כזאת של הניזק מותר להכניס לשם פירות וכלים, ולמזיק אסור להכניס לשם את השור שלו, ממילא זה כאמור נחשב ברשות הניזק לעניין הזה, אז זה אמור להיות נזק שלם, לא חצי נזק. ממילא הדיוק במשנה לא מסתדר, למה המשנה הדגישה שזה דווקא אם יאכלה דברים שראויים לה, הרי לכאורה גם אם זה לא ראוי לה, זה אמור להיות נזק שלם, ממילא אנחנו עוברים לתירוץ הבא. התירוץ הבא זה של רב זביד, והוא דווקא אומר שהמשנה היא לא רבי טרפון, אלא כל המשנה היא רבנן. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי לכאורה המשנה אמרה בפירוש שקרן ברשות הניזק זה נזק שלם, אומר רב זביד, היא לא אמרה את זה, וצריך לקרוא את כל המשנה לא איך שקראנו אותה. כלומר, כשתיארנו את המשנה נזכיר שחלקנו אותה לארבעה שלבים, שלב ראשון זה הכותרת שיש חמישה תמים וחמישה מועדים, שלב שני זה פירוט חמשת התמים, ואז בשלב השלישי המשנה פירטה חמישה מועדים, וכמו שאמרנו בהתחלה, אפשר להבין את זה בשתי צורות. אז עד עכשיו הבנו שבאמת כאן המשנה מפרטת את חמשת המועדים. עכשיו לעומת זאת אומר רב זביד, לא נכון, המשנה כאן לא מפרטת חמישה מועדים, חמשת המועדים זה פשוט חמשת התמים, אם הם עשו את זה שלוש פעמים, אז הם מועדים, שים את זה בצד, מה שהמשנה כאן בשלב השלישי עושה, זה היא פשוט מביאה עוד מועדים, אבל לאו דווקא חמישה. עכשיו, למה זה עוזר לנו? כי ברגע שאתה אומר שבעצם בשלב השלישי של המשנה אין צורך להגיע לחמישה מועדים, אז אפשר לקרוא את כל השלב הזה אחרת, ולומר שבעצם בשלב השלישי המשנה מדברת רק על שן ורגל, והיא בכלל לא מדברת לא על שור ומועד שלוש פעמים, קיימים, וגם לא על שור טעם ברשות הניזק. איך אפשר לקרוא את זה כך? אז זה הולך ככה. כשהמשנה אמרה שן ורגל, זה באמת שני מועדים. אחרי זה כשהמשנה אמרה ושור מועד, היא לא התכוונה לעוד דוגמה של שור שנגח שלוש פעמים, אלא התכוונה לומר ששן ורגל זה מה שנקרא שור מועד, כלומר שהוא משלם נזק שלם, ואחרי זה, כשהמשנה אמרה, ושור המזיק ברשות הניזק, אז שוב, היא לא התכוונה לומר, כמו רבי טרפון, ששור טעם שנגח ברשות הניזק משלם נזק שלם. לא, היא התכוונה עדיין לדבר על שן ורגל, ולומר שמתי משלמים אם הם מזיקו, רק אם זה קרה ברשות הניזק. וזהו, וככה המשנה בשלב השלישי, בכלל לא הזכירה מקרה של קרן ברשות היחיד, אלא באמת היא כמו רבנן, שגם ברשות היחיד זה חצי נזק, וכל השלב השלישי בכלל לא דיבר על זה, אלא רק על שן ורגל, ועד כאן ההסבר של רב זביד, איך המשנה היא כולה רבנן ולא רבי טרפון. אבל על זה מקשה רבינה, זה נשמע מאוד יפה, אבל זה בכלל לא מסתדר עם המשניות בהמשך. כי הרי המשנה בכפתה לדמות ב', שזה בפרק הבא, היא באה לפרש את המשנה שלנו, והיא אומרת בפירוש שלגבי מה שהמשנה שלנו אמרה, שור המזיק ברשות הניזק, זה דעת רבי טרפון, ואילו רבנן חולקים. כלומר, כן, המשנה בשלב השלישי הביאה דעת רבי טרפון, אין לך איך להתעלם מזה. וממילא, התירוץ השלישי גם יורד, ואנחנו עוברים לתירוץ הרביעי והאחרון, שזה רבינה, וגם הוא מסכים שכל המשנה בעצם יכולה להסתדר עם רבנן, רק שהוא עושה פה מין חסור עם יחסרה ומשלים את המשנה, ואומר שבאמת גם המשנה עצמה בשלב השלישי הזכיר את זה כמחלוקת. כלומר, כשאמרה שור המזיק ברשות הניזק, היא בעצם בעצמה אמרה שדעת רבנן זה שזה עדיין חצי נזק, ודעת רבי טרפון זה שזה נזק שלם, ויוצא שבעצם התירוץ הזה די דומה לתירוץ הראשון. בתירוץ הראשון אמרנו רישא רבנן סיפא רבי טרפון, וגם עכשיו אנחנו בעצם אומרים את זה, רק שהפעם זה לא שזה מוסתר במשנה, אלא המשנה אומרת את זה בפירוש, שבאמת מחלוקת בין רבנן לבין רבי טרפון. זה עיקר התירוץ הרביעי, ועכשיו נעיר עליו שלוש הערות. הערה אחת זה שגם לתירוץ הזה של רבינה, רבינה מדגיש, כמו בתירוץ הקודם, שהחמישה מועדים של המשנה זה לא המועדים שמפורטים בשלב השלישי, אלא זה פשוט התמים של השלב השני, אם הם עשו את זה שלוש פעמים. עכשיו, בגמרא עצמה לא ברור למה גם הוא צריך לומר ככה. מה אכפת לו לומר שבאמת חמשת המועדים מהכותרת הראשית הם בעצם חמשת המועדים של השלב השלישי? יכול להיות שהסיבה היא כי אז לפי רבנן יוצא שבעצם אין חמישה מועדים, כי הרי לדעתם גם ברשות הניזק זה עדיין רק חצי נזק. לכן בשביל שיהיה חמישה מועדים הוא צריך להדגיש שחמשת המועדים זה לא השלב השלישי, אלא התמים של השלב השני, אם עשו את זה שלוש פעמים, והמועדים של השלב השלישי זה רשימה חדשה, שלא קשורה לחמשת המועדים מהכותרת הראשית, וככה אפשר לומר שרבנן חולקים על זה ואומרים שבאמת גם ברשות הניזק זה לא נחשב מועד, כי זה לא נזק שלם, אלא חצי נזק, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה אומרת הגמרא, תניא נמי הכי, והיא מביאה ברייתא שמתארת את המשנה בדיוק כמו שרבינה תיאר אותה, זו הערה שנייה. הערה שלישית זה שיש כאלה שמביאים את רבינה לגבי זה שהוא שינה את המשנה, שהשלב השלישי זה לא המועדים של הכותרת הראשית, אלא רשימה חדשה של מועדים, כמו שגם רב זביד כאמור בתירוץ הקודם עשה, אז את כל זה מביאים לא כתירוץ לשאלה שלנו לגבי קרן ברשות הניזק, אלא כתירוץ לשאלה אחרת, וזה שהמשנה פתחה בכותרת ואמרה שיש חמישה מועדים, אבל כשאתה סופר את המקרים של המועדים במשנה, יוצא שיש יותר. יש את כל המועדים של השלב השלישי, ואז יש גם את כל החיות הרעות של שלב הרביעי. אז איך המשנה אמרה שזה רק חמישה? זו הקושייה, ועל זה בא רבינה, וכאמור אפשר לומר את זה גם על רב זביד מהתירוץ הקודם, ואומרים שההבנה שלנו כאמור היא לא נכונה, השלב השלישי הוא לא חמשת המועדים מהכותרת, אלא חמשת המועדים מהכותרת זה פשוט התמים אם הם עשו את זה שלוש פעמים, ואחרי זה המשנה פשוט מפרטת עוד מועדים, ואותם היא לא ממספרת, וממילא זה לא קשה שיש יותר מחמישה, כי יש גם את החיות הרעות, כי באמת היא לא מספרה את זה, ובאמת יש יותר מחמישה. ועד כאן ההערה השלישית, שכאמור, ההסבר הזה של רבינה באיך לקרוא את המשנה, עוזר לנו גם מבחינת המספור של המועדים, ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור, שהקשנו שברי שמשמע שקרן גם ברשות הניזק זה חצי נזק, כמו רבנן, ואילו בסיפה זה נזק שלם, ועל זה ראינו ארבעה תירוצים, תירוץ ראשון, רי שרבנן, סיפה רבי טרפון, תירוץ שני, כל המשנה היא רבי טרפון, והרי שמדברת על איזושהי חצר מיוחדת, תירוץ שלישי, כל המשנה רבנן, וחסור המחסרה, ובאמת הסיפה בכלל לא דיברה על המקרה הזה של קרן ברשות הניזק, ותירוץ רביעי, המשנה כן דיברה על זה, ובאמת היא אמרה בעצמה בפירוש שזה מחלוקת תנאים, ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור. הסעיף השני, כאמור, בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי אחד מהדברים במשנה שהבהמה לא מועדת לעשות, וזה לרבוץ על כלים ולשבור אותם, ולכן אם היא עושה את זה, זה רק חצי נזק. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה בא רבי אלעזר ואומר משהו, והגמרא גם מביאה ברייתא בהקשר הזה, ושלוש גרסאות מה רבי אלעזר אמר ומה רצינו מהברייתא. אז לפי הגרסה הראשונה, מה שרבי אלעזר אמר זה שהוא בא להגביל את המשנה, ולומר שמה שהיא לא מועדת זה דווקא בכלים גדולים, שזה באמת משונה אם היא תרבוץ עליהם ותשבור אותם, אבל בכלים קטנים לזה היא דווקא מועדת, ואז היא תשלם נזק שלם. זה מה שאמר רבי אלעזר, ואז הביאו את הברייתא בתור סיוע, ובסוף דחו את הסיוע. מה כתוב בברייתא ולמה לכאורה זה סיוע? כי יש ברייתא שאומרת שהבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר ולמאך כלים. מה זה למאך כלים? לכאורה, לרבוץ על כלים. אז נעמיד את הברייתא בכלים קטנים, ואז זה בדיוק מה שרבי אלעזר אמר, שבכלים קטנים היא מועדת. זה הסיוע מהברייתא. אבל דוחה הגמרא את הסיוע, שאולי שם הכוונה לא שהיא יושבת עליהם ורובצת עליהם ומועכת אותם, אלא שם דובר שהיא פשוט הולכת ושוברת תוך כדי, ולזה היא מועדת, וממילא אין איזה קשר לרביצה, וזה לא ראיה לרבי אלעזר. זה לא שזה דוחה את רבי אלעזר, אבל זה לא ראיה, ועד כאן הגרסה הראשונה. שוב, בגרסה הזאת רבי אלעזר הגביל את המשנה, ואמר שבכלים קטנים היא דווקא כן מועדת. ניסינו להוכיח את זה גם מהברייתא שאומרת שהיא מועדת למאך כלים, אבל דחינו, אולי שם לא מדובר על רביצה. זו הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה היא בדיוק הפוכה מהגרסה הראשונה. כלומר, כאן, במקום שרבי אלעזר יבוא ויגביל את המשנה, הוא אומר להפך, הוא דווקא מרחיב אותה. הוא אומר, אל תחשוב שדווקא בכלים גדולים היא לא מועדת, אבל בקטנים היא כן, אלא זה לא נכון, אלא באמת, גם בקטנים היא לא מועדת. בקיצור, היא לא מועדת לא בגדולים ולא בקטנים. זה לפי הגרסה השנייה, והפעם, לפי הגרסה הזאת, כשגמרא מביאה את הברייתא, היא לא מביאה את זה כסיוע לרבי אלעזר, אלא דווקא כקושייה לרבי אלעזר. כי כאמור, הברייתא אומרת שהיא כן מועדת למאך כלים, ונעמיד לכאורה בכלים קטנים. אז איך רבי אלעזר אמר שגם בקטנים היא לא מועדת? עונה הגמרא, כמו מקודם, שאפשר להבין את הברייתא שהיא לא מדברת על לרבוץ על כלים, לזה היא באמת לא מועדת, אלא היא מדברת על להלך ותוך כדי לשבור, ולכן זה לא קושייה על רבי אלעזר. עד כאן הגרסה השנייה. הגרסה השלישית זה קצת כמו הגרסה הראשונה בזה שרבי אלעזר מגביל את המשנה, רק שהפעם הוא לא סתם בא ומגביל אותה, אלא הוא אומר את זה כתירוץ לסתירה לכאורה בין המשנה לבין הברייתא. מה הסתירה? שכאמור, במשנה כתוב שבמה לא מועדת לרבוץ על כלים, ואילו בברייתא כתוב שהיא מועדת למאך כלים, אז לכאורה זה סתירה, ועל זה בא רבי אלעזר ואמר שהמשנה דיברה על כלים גדולים ולזה היא לא מועדת, ואילו הברייתא דיברה על כלים קטנים ולזה היא כן מועדת. זה מה שאמר רבי אלעזר, וזה בעצם כמו שהוא אמר גם בגרסה הראשונה, ואז הברייתא היא כן חיזוק למה שהוא אומר. בסוגריים נעיר שלכאורה גם כאן הגמרא יכלה לומר שאפשר לתרץ אחרת, וזה שכמו שאמרנו כבר פעמיים, שאולי הברייתא בכלל התכוונה לרביצה, אבל הפעם הגמרא לא אומרת את זה, אפשר להבין את זה לבד כנראה. ועד כאן הסעיף השני של הגמרא, ולסיכום, האם במה מועדת לרבוץ על כלים? אז על כלים גדולים ודאי שלא, זה מה שכתוב במשנה. על כלים קטנים, לפי הגרסה הראשונה והשלישית ברבי אלעזר, לזה היא כן מועדת, לפי הגרסה השנייה, גם לזה היא לא מועדת. ועד כאן, כאמור, הסעיף השני של הגמרא, הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א'. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה לגבי החיות המסוכנות. כאמור, אנחנו שבע שורות לפני סוף עמוד א', והמשנה אמרה שיש שש חיות מסוכנות שהן תמיד נחשבות מועדות, וזה זאב, אריה, דוב, נמר, ברדלס ונחש. רבי אלעזר אמר שאפשר לביית אותם חוץ מת הנחש. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף אחד נדבר על הברדלס, סעיף שני על הנחש ביחס לשאר החיות, וסעיף שלישי על האריה. אז סעיף ראשון זה פשוט מה זה הברדלס. אומר רב יהודה, זה נפרזה, שזה אפה, שזה צבוע. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי יש ברייתא שאומרת שרבי מאיר אומר על המשנה, אף הצבוע. עכשיו, אם הוא צריך לומר אף הצבוע, זה אומר שהמשנה לא הזכירה צבוע, אז איך אתה אומר שהברדלס זה צבוע? עונה הגמרא, נלך לפי הפירוש הראשון ברשי, באמת המשנה הזכירה צבוע, רק שהיא הזכירה צבוע זכר, ומה שרב יהודה בא להוסיף זה גם צבוע נקבה. עכשיו תשאלו, מה זה משנה זכר או נקבה? מה, לגבי דוב אמרנו דוב זכר, דוב נקבה? זה לא משנה, דוב זה דוב, אלא שלגבי צבוע זה כן משנה. ומדובר בשני דברים שונים מהותית, והגמרא מחזקת את העובדה שצבוע זכר זה איזשהו משהו בפני עצמו, מזה שיש ברייתא שמתארת שצבוע זכר זה מין חיה שגם משתנה כל שבע שנים. בהתחלה זה צבוע, גבוה, אחרי זה זה הופך להטלף, אחרי זה הרפד, אחרי זה כימוש, אחרי זה כוח, אחרי זה שד. בקיצור, זה באמת איזשהו משהו מיוחד. לא ניכנס לכל התחלופות אלו, אולי זה איזשהו משהו יותר שלגדת. בכל אופן, עד כאן סעיף ראשון לגבי הברדלס, גם הזכר לפי המשנה וגם הנקבה לפי רבי מאיר, הם נחשבים מועדים. הסעיף השני, בשורה הראשונה בעמוד ב', זה לגבי הנחש והיחס בינו לשאר החיות. אז במשנה ראינו שלפי תנא קמא, כל החיות המסוכנות אלו מועדות ואי אפשר לביית אותם, לעומת זאת רבי אלעזר אמר שאפשר לביית אותם חוץ מאת הנחש. זה מה שראינו במשנה. עכשיו, על זה הגמרא מקשה מברייתא, זו אותה ברייתא שראינו מקודם לגבי הברדלס, אז באותה ברייתא בא רבי אלעזר וגם כן אומר אף הנחש. עכשיו, תשאלו רגע, הרי המשנה עצמה כבר אמרה נחש, אז מה רבי אלעזר בברייתא אומר אף הנחש? אלא כנראה שמה שרבי אלעזר מתכוון לומר בברייתא, זה שהנחש הוא כמו כל החיות שגם אותו וגם אותם אי אפשר לביית. וכך יוצא שבעצם יש סתירה בין המשנה לבין הברייתא, שבמשנה הוא אמר שרק את הנחש אי אפשר לביית, אבל את השאר אפשר, ואילו בברייתא, מזה שהוא אומר אף הנחש, מבינים שהוא מתכוון שאת כולם אי אפשר לביית. זו הסתירה, ועל זה עונה הגמרא, פשוט תוריד את המילה אף. כלומר, רבי אלעזר לא אמר בברייתא אף הנחש, אלא פשוט אמר הנחש, ובזה הוא התכוון לומר שהנחש הוא שונה משאר החיות. ואז זה בדיוק כמו שאומר במשנה, שבאמת את שאר החיות אפשר לביית, ורק את הנחש אי אפשר לביית, והוא תמיד מועד. ועד כאן הסעיף השני לגבי הנחש ושאר החיות, כשלסיכום זה כמו שבאנו בהתחלה, שלפי המשנה את כל החיות הרעות אלו אי אפשר לביית, לפי רבי אלעזר אפשר לביית את כולם חוץ מאת הנחש. הסעיף השלישי והאחרון זה לגבי אריה. אמרנו במשנה שאריה זה אחת מהחיות הרעות שהן תמיד מועדות, אז אם האריה הרג איזה שור, זו דרכו, ולכן זה לא נחשב קרן, אלא זה כמו שן, והוא ישלם נזק שלם. זה מה שכתוב במשנה, אבל בא שמואל ומגביל את זה. ואומר, מה שאמרנו שזה דרכו של האריה לתקוף ולאכול שור, זה דווקא כשהוא אכל את השור, כשהשור עוד חי. זה נקרא שהוא דרס ואכל, אז באמת זה דרכו, והוא יהיה חייב נזק שלם, כשלם, כמו על שן, וגם כן זה יהיה רק ברשות הניזק ולא ברשות הרבים, זו דרכו. אבל אם הוא טרף ואכל, כלומר הוא קודם הרג את השור, ורק אחרי זה אכל אותו, זה משונה גם לאריות, וזה לא יחשב שן אלא קרן, ולפי התוספות הוא יהיה חייב רק חצי נזק ולא נזק שלם, כי שוב, זה משונה ולכן זה קרן. זה מה שאומר שמואל, כשאריה טורף ואוכל, זה משונה וזה קרן. ועכשיו, הגמרא תביא על זה שתי קושיות. קושייה ראשונה זה מפסוק בנחום ב' י' ג', ששם לכאורה מפורש שדרכו של האריה זה דווקא כן יטרוף. כתוב שם, אריה טורף בדי גורותיו, הוא מחנק ללוויותיו, וימלא טרף חוריו ומונותיו טרפה. כלומר, אריה טורף, זו דרכו. עונה הגמרא, תלוי מה המטרה שלו כשהוא טורף. אם הוא טורף בשביל לאכול מיד, זה לא דרכו. כשהוא רוצה לאכול מיד, הוא פשוט אוכל כשהשור עדיין חי, וזה מה שאמר שמואל, שלאכול מיד זה לא דרכו. אבל אם הוא טורף בשביל לשמור לאחרי זה, או להביא לילדים, או להביא לאישה, זה כבר כן דרכו, ועל זה הפסוק דיבר, ואז באמת הוא חייב נזק שלם. זה לגבי הקושייה הראשונה. אז שוב, אם הוא דרס ואכל, כלומר אכל את השור כשהשור עוד חי, זה ודאי דרכו. אם הוא טרף, אז תלוי למה הוא טרף. אם הוא טרף ואכל מיד, זה לא דרכו, וזה חצי נזק לפי התוספות. אם הוא טרף ושמר את זה לאחרי זה, או לילדים, אז זה גם כן דרכו, וזה נזק שלם. עד כאן לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה זה מברייתא, והתניא כתוב שם, וכן חיה שנכנסה לחצר, טרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. עכשיו, הברייתא לא חילקה בין בעלי חיים שונים, אז מן הסתם זה כולל גם אריה, ומה כתוב כאן ממפורש? שאם הוא טרף ואכל, משמע מיד, אז זה עדיין נזק שלם. כלומר, זה נגד שמואל שאמר שאם הוא טורף ואוכל מיד, זה משונה וזה לא נזק שלם. זו הקושייה השנייה, ולזה הגמרא מביאה ארבע תשובות. תשובה ראשונה זה שבברייתא מדובר שבהתחלה כשאריה טרף, הוא התכוון לטרוף ולשמור לאחרי זו, להביא לילדים. הוא לא התכוון לאכול מיד, ולכן בברייתא זה באמת נחשב אוכל, זה נחשב דרכו. כי כאמור, כשהוא שומר לאחרי זו, זה כן דרכו. אלא שמה שקרה שם זה שבסוף אריה התחרט והחליט לאכול מיד, אבל עדיין, כיוון שכשהוא טרף, הוא התכוון לשמור לאחרי זו, זה עדיין נחשב אוכל, זה נחשב דרכו, ולכן זה נזק שלם שם. אבל שוב, אם הוא טרף ומראש התכוון לאכול מיד, זה באמת לא דרכו וזה חצי נזק. זו תשובה ראשונה, אבל לגמרא יש שתי בעיות עם התשובה הזאת שאפשר להניח שלפעמים אריה התכוון לטרוף ולשמור, אבל בסוף התחרט. בעיה אחת זה איך אתה יודע, כלומר, המזיק יכול לטעון לניזק, סליחה, מי אמר לך שאריה התכוון לטרוף ולשמור לילדים? אולי מראש הוא התכוון לטרוף ולשמור לילדים ואז הוא התחרט? אולי מראש הוא התכוון לטרוף ולאכול מיד ואז זה לא אורחי ואני צריך שלהם רק חצי נזק? זו קושייה ראשונה, איך אתה יודע? בעיה שנייה עם ההנחה הזאת שלפעמים אריה מתכוון לטרוף ולשמור לאחרי זה ובסוף מתחרט, זה שבעצם יוצא שמה ששמואל אמר, שאם אריה טרף ואכל מיד זה משונה, לכאורה תמיד נוכל לטעון, מי אמר לך? אולי בעצם הוא התכוון לטרוף ולשמור לאחרי זה ובסוף הוא התחרט, ואז זה לא משונה וזה לא קרן, והוא יהיה פטור ברשות הרבים. כלומר, איך תוכל להוכיח שאריה התכוון מראש לטרוף ולאכול מיד ולא התכוון לטרוף ולשמור? אז בקיצור, הגמרא דוחה את כל התשובה הזאת, ובאמת אריות לא מתחרטים, אלא אם אתה רואה שהוא טרף ואכל מיד, אז זה משונה לפי שמואל וזה קרן, ואם אתה רואה שהוא טרף ושמר לאחרי זה, אז זה לא משונה וזה שן, אבל אין דבר כזה שהוא התחרט. אז ככה אי אפשר לענות על הקושייה מהברייתא על שמואל, ואנחנו צריכים לעבור לתשובה הבאה, אבל לפני זה בואו רק נזכיר עוד פעם את הקושייה. שוב, שמואל אמר שאם אריה טורף ואוכל מיד זה משונה, ואילו הברייתא אמרה שאם הוא נכנס לחצר טרף ואכל, זה לא משונה והוא חייב נזק שלם. זו הקושייה, ראינו את התשובה הראשונה ודחינו, ועכשיו לתשובה השנייה. התשובה השנייה זה של רב נחמן בר יצחק, והוא אומר לצדדים קטני. כלומר, כשהברייתא אמרה, טרפה בהמה ואכלה בשר, שאמרנו שזה לא משונה וחייב נזק שלם, בעצם הברייתא דיברה כאן על שני מקרים נפרדים שהם שניהם לא משונים. מקרה אחד זה שהיא טרפה בהמה ולא אכלה מיד, אלא הניחה בצד, שאז באמת גם לפי שמואל זה לא משונה כי הוא הניח בצד וחייב נזק שלם. מקרה שני, או שהיא לא טרפה, אלא דרסה ואכלה, כלומר אכלה את השור כשהוא עוד חי, אז גם כן זה לא משונה, וגם כן חייב נזק שלם. בקיצור, הברייתא דיברה על שני המקרים שבהם חייב נזק שלם, אבל אם אריה טרף ואכל מיד, זה באמת כן משונה לפי שמואל, ובזה לא יהיה חייב נזק שלם, ועד כאן התירוץ השני, והוא מתקבל. שני התירוצים הבאים הם של רבינה, אבל בואו נראה קודם את הגרסה השנייה ברבינה, ואז נחזור לגרסה הראשונה שלו. הגרסה השנייה בתשובה של רבינה היא מאוד פשוטה, וזה שבאותה ברייתא שאומרת שהוא חייב נזק שלם, זה פשוט באריה שעשה את זה כבר שלוש פעמים. כלומר, באמת אריה שטורף ואוכל זה לא רגיל, וזה חצי נזק, אבל אם הוא עשה את זה שלוש פעמים, אז גם זה רגיל, והוא חייב נזק שלם. זו הגרסה השנייה ברבינה, ונראה על זה בסוגריים, שלפי הגרסה הזאת, כשרבינה אומר שזה משהו מיוחד לרבי אלעזר, זה לאו דווקא, אלא גם לרבי אלעזר. ודבר נוסף, כשהברייתא מדברת על רשות הניזק, גם זה לאו דווקא, אלא זה גם ברשות הרבים, כי הוא עשה את זה שלוש פעמים, בכל אופן, לכן הוא חייב נזק שלם. זו הגרסה השנייה ברבינה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת הרי אותה ברייתא פותחת במילים כיצד השן מועדת, ואילו לפי מה שעכשיו הסברנו, אז זה שהוא חייב נזק שלם זה לא כי זה נחשב דרכו וזה כמו נזק של שן, אלא זה שהוא חייב נזק שלם זה כי זה קרן מועדת, אז איך הברייתא מתארת את זה כשן? ולכן אנחנו דוחים את הגרסה הזאת, ועכשיו בואו נחזור לגרסה הראשונה ברבינה. עכשיו, למה שמרנו אותה לסוף? כי כאן, בניגוד לכל שאר התשובות, במקום לנסות לשנות את הברייתא בשביל שתסתדר עם שמואל, הפעם מציע רבינה, בוא נשנה את שמואל עצמו. כלומר, שבאמת גם שמואל מסכים שגם אם אריה טורף ואוכל מיד, זה כן עכשיו דרכו, והוא מועד, והוא משלם נזק שלם, שמואל מסכים לזה. אז מה שמואל אמר שלא? מה שהוא אמר שלא, הוא אמר את זה רק לשיטת רבי אלעזר במשנה. נזכיר שרבי אלעזר אמר במשנה שאת כל החיות המסוכנות האלו חוץ מנחש אפשר לביית, ועל זה בא שמואל והסביר שכיוון שהביתו את האריה, אז עכשיו הוא כבר לא נחשב מועד, אז אם הוא בכל זאת כן תקף, אז הוא לא חייב נזק שלם, כי זה לא אורחי, זה לא דרכו, אלא זה כמו קרן, והוא חייב רק חצי נזק, וגם ברשות הרבים. זה מה שאמר שמואל. עכשיו, לפי הסבר הזה לא ברור לי מה שמואל חידש, לכאורה זה הפשט של מה שיוצא מרבי אלעזר, שאם הוא לא מועד אז זה חצי נזק, אבל בכל אופן זו התשובה הראשונה של רבינה. אבל הגמרא דוחה את זה, כי הרי שמואל חילק בין דרס ואכל לבין טרף ואכל, ואילו לפי מה שאתה מסביר עכשיו שמדובר שביתו אותו, אז הרי ביתו אותו גם לא לדרוס וגם לא לטרוף, אז בשניהם זה אמור להיות קרן וחצי נזק וגם ברשות הרבים. למה שמואל חילק ביניהם? אלא ודאי שזה לא מה ששמואל התכוון, הוא לא דיבר על אריה מבוית אלא על אריה לא מבוית. אז בזה דחינו גם את הסבר הראשון של רבינה, את הסבר השני של רבינה כבר ראינו, וגם אותו דחינו, וגם את הסבר הראשון דחינו, כך שבעצם נשארנו רק עם ההסבר השני של רב נחמן בר יצחק, של הצדדים קטני, שבעצם גם הברייתא התכוונה למה ששמואל אמר, וככה שמואל מסתדר עם הברייתא, ובזה בעזרת השם הגענו למשנה בעמוד ב' וסיימנו עם החלק השלישי של השיעור לגבי החיות הרעות, דיברנו על הברדלס, על הנחש ושאר החיות ועל האריה, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שחילקנו אותה לארבעה שלבים. שלב ראשון זה הכותרת חמישה תמים וחמישה מועדין. שלב שני זה הפירוט של התמים, וזה שהבמה לא מועדת לגח, לגוף, לשוך, לרבוץ וליבות. שלב שלישי זה שהיא מפרטת חמישה מועדים לכאורה, וזה שן רגל, שור שועד שלוש פעמים, שור טעם ברשות הניזק, שגם הוא משלם נזק שלם לכאורה, והאדם תמיד מועד, זה שלב שלישי. שלב רביעי יש עוד מועדים, וזה חיות רעות, וזה זאב, אריה, דוב, נמר, ברדלס ונחש. רבי אלעזר אומר שאפשר לביית אותם חוץ מהנחש, זה היה במשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שור טעם שנגח בחצר הניזק, שאמרנו שיש בזה מחלוקת תנאים, רבנן אומרים שזה עדיין חצי נזק, רבי טרפון אומר שזה נזק שלם, ובמשנה אמרנו שלכאורה יש לגבי איזה מחלוקת, שבריש רואים שזה חצי נזק, ואילו בסיפה כתוב במפורש, שור המזיק ברשות הניזק זה נזק שלם. איך זה מסתדר? אז ראינו ארבע תשובות. תשובה ראשונה, ריש רבנן, סיפה רבי טרפון. תשובה שנייה, כל המשנה רבי טרפון, ואילו בריש מדובר באיזושהי חצר מיוחדת שלגבי שנחשבת חצר הניזק, אבל לגבי קרן לא, ולכן קרן עדיין היא חצי נזק. זו תשובה שנייה, אבל דחינו, זה לא מסתדר עם חלק מהמשנה. תשובה שלישית זה שכל המשנה היא רבנן, ובאמת מה שאמרנו בסיפה שכתוב שור המזיק ברשות הניזק, שלכאורה הכוונה היא לרבי טרפון, זה לא נכון, המשנה בכלל לא אמרה את זה, היא רק אמרה ששן ורגל חייבים דווקא ברשות הניזק, וזה בעצם תלוי בזה שנניח שכל השלב השלישי של המשנה זה לא פירוט של חמשת המועדים, אלא חמשת המועדים זה בעצם חמשת התמים אם זה קרה שלוש פעמים, ואילו השלב השלישי זה פשוט עוד מועדים. איזה עוד מועדים? שן ורגל וגם אדם. זו תשובה שלישית. הבעיה עם זה שהמשנה בכ"ד עמוד ב' בפירוש מבינה שכשכתוב אצלנו בשור המזיק ברשות הניזק, הכוונה היא כן לדין של רבי טרפון, אז אתה לא יכול להגיד שלא. אלא תשובה רביעית, באמת זה כן מחלוקת במשנה, ויש כאן חסור עם יחסרה. ובעצם המשנה עצמה מביאה את המחלוקת, וגם זה מניח שהפירוט בשלב השלישי זה לא פירוט של חמשת המועדים, כי הרי לפי רבנן יש כאן מקרה שהוא לא מועד, וזה שור המזיק ברשות הניזק, אלא הפירוט של חמשת המועדים זה חמשת התמים, כשהם עשו את זה שלוש פעמים, וכאן יש פשוט עוד מועדים, ובסוגריים זה גם יסביר לנו את המספר, כי הרי אם אתה אומר שזה פירוט של חמשת המועדים, אז הרי יש עוד מועדים, החיות הרעות שבשלב הרביעי, אלא מכאן שזה לא פירוט של חמשת המועדים, אלא פשוט אחרי זה מביאים עוד מועדים, ואחרי זה גם את החיות, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שהבהמה לא מועדת לרבוץ על כלים ולשבור אותם, ואז בא רבי אלעזר ואמר משהו, אבל יש שלוש גרסות מה הוא אמר. לפי הגרסה הראשונה והשנייה, הוא אמר שזה דווקא בכלים גדולים, אבל בכלים קטנים מכן, כשלפי הגרסה הראשונה רוצים להביא לו סיוע מברייטה, שאומרת שהיא מועדת למעך כלים, לפי הגרסה השלישית זה לא רק סיוע, אלא זה מה שגרם לרבי אלעזר לומר את זה, מזה שכתוב בברייטה שהיא מועדת למעך כלים, אז הוא פירש שבכלים קטנים היא מועדת, בגדולים לא, אבל אפשר לדחות את הסיוע הזה מהברייטה, כי אפשר לומר ששם הכוונה היא למעך מהצד, ולא שהיא רובצת עליהם. בכל אופן, זו הגרסה הראשונה והשלישית. לפי הגרסה השנייה, רבי אלעזר לא אמר את זה, אלא הוא אמר שהיא לא מועדת גם בגדולים וגם בקטנים, והקשנו עליו מהברייתא, ותרצנו כמו שאמרנו, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על החיות המסוכנות, ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון הסברנו מה זה הברדלס, שזה הצבוע, וזה שרבי מאיר הוסיף בברייתא אף הצבוע, זה צבוע נקבה. סעיף שני, לגבי הנחש ושאר החיות, סיכמנו שבין למשנה ובין לברייתא, רבי אלעזר מבין שהנחש שונה משאר החיות, שלדעתו את שאר החיות הרעות אפשר לביית, ורק את הנחש אי אפשר. בסעיף השלישי, לגבי זה שאריה הוא מועד, בא שמואל וחידש, שזה דווקא כשהוא אכל מחיים, אבל אם הוא טרף ואכל, אז זה משונה, ואז זה נחשב קרן, והוא יהיה חייב גם ברשות הרבים, ורק חצי נזק, זה מה שאמר שמואל, ועל זה הבאנו שתי קושיות, קושייה אחת מפסוק, ששם משמע שזה כן דרכו, וענינו, שם זה כשהוא טורף ושומר את זה לילדים, לאישה, לאחרי זה, אז זה דרכו גם לפי שמואל, אבל אם הוא טורף ואוכל מיד, אז זה לא דרכו. זו קושייה ראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה מברייתא שאומרת בפירוש שאם חיה נכנסת לחצר וטרפה במה ואכלה בשר, כלומר מיד, אז זה נזק שלם, כלומר אריה מועד גם לטרוף ולאכול מיד, ולזה ראינו ארבע תשובות, כשהתשובה שהתקבלה זה של רב נחמן בר יצחק, שבאמת הברייתא לא התכוונה לזה, אלא התכוונה שאם הוא טרף ולא אכל מיד, אז זה דרכו, או אם הוא דרס ואכל מיד, אז גם זה דרכו, אבל אם הוא טרף ואכל מיד, אז זה לא דרכו, וזה רק חצי נזק, וזה גם ברשות הרבים. זה היה התירוץ השני שהתקבל, ראינו עוד שלושה תירוצים שאותם דחינו, וכל טוב.